Perfecto. היום נדבר על מידת הענווה. בסדר? אז מה זה קשור להיום מידת הענווה? לא קשור. זה פשוט מתאים לכל יום. אבל זה בעקבות זה שלפני כמה שבתות, תודה רבה. ברוך אתה אדוני. לפני כמה שבתות משה רבנו אמר בתוך הספר שהוא כתב, התורה הקדושה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. זאת אומרת, איש אחד כתב על עצמו שהוא האדם הכי ענב שקיים בעולם. והרבה אנשים, כשהם קוראים את זה, הם חושבים שזה תרתי דסתרי. איך אדם יכול לכתוב על עצמו שהוא ענב? יש אנשים שמכירים את הגמרא במסכת סוטה, ושם אומרת המשנה, משימת רבי בטלה ענבה ויראת חטא. ואז באים שני חכמים. חכם אחד אומר, אל תאמרו שבטלה ענבה. האיקה אנה, תרגום, הרי אני קיים. כלומר, פשט הגמרא, אני ענב. זאת אומרת שיש עוד ענבה בעולם. למה כתבתם שמשימת רבי בטלה ענבה? גם הרב השני, רב נחמן, אומר שם, ואל תגידו שבטלה יראת חטא, כי הרי אני חי ואני ירא חטא. למה אתם אומרים שבטלה יראת חטא? יש אנשים שזה מאוד מוזר להם. עד כדי כך שהביאו פירוש שהוא רחוק מהפשט, שבכלל לא בטוח שיש כזה פירוש, אבל אולי יש כזה פירוש, שאנה זה שם של חכם. זאת אומרת, אומר החכם, הרי יש את אנה. אנה זה איזה סוג של חכם. והוא ענב. מרוב שהוא ענב, אנחנו לא מכירים אותו, חוץ מהמקום הזה. זה קצת קשה. אומרים את זה בשם אגרא. אומרים שאגרא לא אמר את זה. לא יודע, לא ברור. אבל זה לא פשט הגמרא, לכאורה. וחוץ מזה, שלפעמים אנשים, זה נדיר, אמנם זה די נדיר, אבל זה קיים. אפשר לפגוש דברי צדיקים בדורות האחרונים, שהצדיקים האלה מדברים על עצמם ומדברים על גודל מעלתם. ואנשים נבהלים ואומרים, זה לא גאווה? זה מצוי אצל כמה מצדיקי הדורות האחרונים. ומה שאני רוצה להגיד, דבר ראשון, טעות השתרבבה לעולמנו בדבר המושג ענווה, ובעקבות כך אנחנו שאלנו את כל השאלות שהצגתי. ומהי הטעות? הטעות היא שאנשים מפרשים שענווה פירושה שאדם חושב שהוא אפס. זה הענב הכי גדול, זה מי שבטוח שהוא אפס. אני לא יודע, אני לא מבין, אני לא מתאים, אני לא מוכשר, אני לא. ככל שאתה יותר באמת חושב את זה, ואתה באמת מודיע את זה, חי את זה, משדר את זה, אתה ענב. ככה אנחנו מבינים את הענבה בצורה פשטנית. ואז אנחנו מתפלאים איך אדם יכול להגיד, אני ענב, באמת. זה נראה לנו כך מוזר. ולכן, אני לא יודע אם אני מבין מה זה ענווה, כי נאמרו על ענווה מיליון דברים, ויש מלא סיפורים ומלא דברים בתנ״ך ובחז״ל, אבל אני רוצה איכשהו בכל זאת לגעת במושג הענווה. ובעצם אני חושב שהמסע של האדם בעולם זה מסע מהגאווה אל הענווה. כלומר, תכלית האדם זה להיות ענב, כאשר האדם מתחיל את חייו בתור גאוותן. זה נקודת המוצא, גאווה, ונקודת הסיום בעזרת השם, זה להיות ענבים. מה זה המסע הזה? אז אני רוצה לתאר את זה בצורה הבאה. תינוק נולד. עכשיו, אנחנו לא בדיוק יודעים מה חושב תינוק. זה דבר, אין מה לעשות. אנחנו לא זוכרים מה חשבנו כשהיינו תינוקות, אנחנו לא יכולים לשאול את התינוקות מה הם חושבים, אבל אנחנו יכולים להבין ולשער מתוך צפייה בתינוקות. מה שאנחנו אומרים, אני אגיד את זה בהתחלה, בעשי הקיצוניות, אחרי זה זה דברים מאוד ברורים. כשתינוק נולד, הוא לא מכיר שום מציאות חוץ מהמציאות שלו עצמו. הוא חושב שהוא היחידי בעולם. לא רק שהוא היחידי בעולם, אין דברים אחרים בעולם. אמא שלו מאכילה אותו. הוא בטוח שזה משהו שבו מאכיל אותו. אין שום מציאות חוץ ממנו. אין עוד מלבדו. בהמשך, הוא מתחיל להבין שיש אני ויש מישהו אחר. אמא, אבא, אלה האחים שלי וכו'. ואז הוא, אמנם זה שבר אותו, אולי, אנחנו לא יודעים, אבל הוא עדיין חושב שהוא המרכז והכל שלו, הכל מגיע אליו. בעצם הוא יחידי, עדיין, גם אם הוא מתחיל להבין שיש עוד דברים חוץ ממנו, עדיין הוא יחידי מבחינת המקום החשוב שלו. ולכן, הוא רק עסוק בלדאוג לעצמו, עד כמה שהוא יכול לדאוג לעצמו, לקבל, לדרוש כביכול. וככה בעצם, אין שום כוונה תאורה במובן הזה של הוא תמיד רוצה לקבל יחס, לקבל תגובה חיובית, הוא מסתכל, הוא עושה, אתם יודעים, ילדים הם כאלה חמודים, שהם כאלה שקופים, שכשהם עושים משהו, הם ממש מסתכלים לראות, הם יסתכלו עליהם. לא משנה שגם אנחנו בפנים קצת כאלה, אבל אצלם זה ממש אותנטי, כי הם בעצם רק, כל הקיום שלהם זה בזכות הכבוד שנותנים להם, בזכות הערכה, העצמה, הם בעצם, כל הקיום שלהם תלוי מבחוץ, כי הם המרכז, הם מקבלים, מקבלים, מקבלים. ולוקח המון זמן עד שהאדם מתחיל להבין שלא רק שאני לא היחידי, אני לא המרכז, יש דברים, יש... ועד שהאדם מגיע לשיא של החיים, שיא של התפיסה, שימו לב לקיצוניות, הוא מבין שיש עולם. זה עולם שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. לעולם יש ייעוד. הוא חלק מהייעוד של הבריאה כולה. הוא לא תופס בכלל מקום. הוא בכלל לא מחפש את ה, את ה, את ה, את העניין האישי שלו, כי יש את הדבר הכללי הגדול. ולכן עכשיו אנחנו יכולים להגדיר היטב מה זה גאווה ומה זה ענווה. נתחיל מענווה, כי זה יותר מובן, זה דבר יותר מובן. ענווה פירושה שהאדם חי את המטרה של הבריאה. אני אגיד את זה בכמה שפות, כדי שנבין מה זה המטרה של הבריאה. הוא חי את המגמה של הכל. הוא חי את הרצון האלוקי שרצה את העולם, שרצה את הטוב, שרוצה את הטוב. הוא לגמרי מרגיש שהוא חייל של הרצון האלוקי שרוצה את העולם, שרוצה את הטוב. הוא מרגיש שהוא איזשהו, יש לו איזשהו תפקיד שם, הוא לא יודע אם הוא יודע מהו, אבל הוא מנסה איכשהו לסייע לדבר הכללי שיתממש, לטוב הגדול שיתממש. אין לו לענב, בגלל שהענב כל כך מחובר למגמה הכללית של הבריאה, אז אין לענב שום עניין בפרטיות שלו, במובן הזה שמישהו יכבד אותו. הוא לא מחפש כבוד, הוא לא מחפש להדגיש שהוא עשה את זה, הוא לא מחפש שום דבר, הוא לא מקבל שום זכות קיום מצד שהחברה מעריכה אותו, אוהבת אותו, נותנת לו קרדיט. הוא פשוט מסור לרעיון הכללי, מסור לרצון האלוקי, ולכן הוא עושה את הדברים כי הם צריכים לעשות. העיקר מבחינתו זה שיעשו הדברים. לא משנה אם הוא יהיה בתוך העם, הוא לא יהיה בתוך העם, יראו שהוא עשה, שהוא לא עשה, זה בכלל לא העניין. הדברים צריכים לעשות, ואם הם יעשו, זה מבחינתו הדבר החשוב, זה מבחינתו השמחה הגדולה, הוא ייתן את כל כולו בשביל שהאמת הגדולה, הדבר הגדול, יתקיים, יתממש. המקום שלו, האישי, שם, זה לא הנקודה שלו. בכלל לא מחפש את ההערכה החברתית. אתם מכירים אדם שלא מחפש הערכה חברתית? יש איש אחד כזה. ואיש משה, ענב מאוד מכל האדם ומשר פני האדמה. כלומר, אומר משה רבנו, הוא כתב את זה, אוקיי? הקדוש ברוך הוא אמר לכתוב את זה, זה נבואה. אבל הוא ראה את זה. אומר משה רבנו, אני ענב. כלומר, אני לא מחפש שום טיפה של הערכה ממכם, שלא יזכרו אותי, לא ישימו את התמונה שלי, שאני לא יהיה רשום בתור זכויות יוצרים. שום דבר אני לא מבקש. יש לי רק עניין אחד. שהמגמה של השם בעולם, שמה היא? צריך ללמוד את כל האמונה. המגמה של השם תתממש בבריאה, ואני חייל שלה. אין לי שום עניין אישי. זה הענווה. ולכן שימו לב טוב, אין שום קשר בין ידיעת ערך עצמו לבין ענווה. זאת אומרת, אם אדם אומר, תשמעו, אני למדתי את כל הש"ס, אני עושה המון מעשים טובים, ואני גם מאוד ענב, באמת יכול להיות שהוא ענב מאוד, זה בכלל לא קשור, יכול להיות שהוא לא אומר אמת. יכול להיות שהוא סתם רוצה להגיד את זה כדי שהוא רוצה שיעריכו אותו. דרך אגב, דרך כלל אדם שמאוד מתגאה, לא קוראים לזה גאוותן, אני לא קוראים לזה, שמתגאה כאילו באמת כזה, כמו שעכשיו אמרתי, אני יודע את כל הש"ס, אני זה, קוראים לזה בעברית, לא עברית, בעברית שלא עברית, קוראים לזה שוויצר. שמעת פעם את השם הזה? וזה שם, זה בעצם מילה שבה אני חושב ביידיש. והשוויצרים, אני הכי אוהב אותם, הכי ענוותנים. כי כולם מסתכלים, אומרים, וואו, איזה גאוותן, זה הענב הכי גדול. שלא אכפת למה חושבים עליו בכלל, כן? אז בכלל, זה בכלל הנקודה. ענווה וגאווה זה משהו מאוד עמוק, שרק האדם בתוכו יודע אם הוא ענב או לא ענב. אני לא חושב שמישהו פה יכול להגיד על מישהו שהוא ענב או גאוותן. יש אנשים שמתנהגים התנהגות שהיא קצת מורה על ענווה. אפשר לראות את זה כמו שחיפשתי פה מדרש תהילים שוחר טוב, אקריא לכם משהו מאוד יפה על הקדוש ברוך הוא, מה זה ענווה של השם, אולי אני אזכר בכמה דוגמאות. יש התנהגויות ענוותניות, שבהם רואים שאדם לא מדגיש את עצמו. אבל אם אתה ענב או אתה גאוותן, זה משהו שרק אתה יודע, זה משהו מאוד פנימי, לשם מה אני עושה את הדברים. בעצם אפשר להגיד שענווה זה לחיות לשם שמיים, במילים פשוטות. וזו תביעה עצומה. אתה צריך להיות, אתה צריך כל כך לבטל את עצמך, שבאמת באמת לא אכפת לך משום טיפה של גדולה וכבוד אישית, אלא אתה מסור לרעיון, לדבר האמיתי שיתממש, שיתבצר, שיצא אל הפועל. לפי זה נבין כמה דברים. דבר ראשון, משה רבנו היה הענב הכי גדול והנביא הכי גדול. וזה קשור אחד לשני. כי הסחס חיה להגיד את זה, אבל התורה מספרת לנו שלכל הנביאים, אז העומר האלוקי עבר דרכם, זה קיבל איזשהו גוון שלהם, ויצא אלינו. אז אנחנו מקבלים את דבר השם, את העומר האלוקי, דרך הגוון של הנביא. ומה זה הגוון שלהם? זה שהיה להם איזשהו משהו שהוא קצת משהו שהוא שלהם. אז כאילו הקליטה של השם הייתה פחות בהירה, ולכן... אבל משה רבנו, בגלל שהוא כל כך היה מסור לרעיון האלוקי, אז כאילו לא היה חוצץ, לא היה שום עיוות במרכאות של הקול המקורי של הקדוש ברוך הוא. והעומר האלוקי, משה הוא כאילו צינור פשוט אל העומר האלוקי, ולכן הוא זכה שנבואתו היא התורה, שהתורה היא ממש דבר השם, וזה לא קיים משאר הנביאים. ולכן אומר המהר"ל בנתיב הענווה, מדגיש שמישהו ענב הוא עם השם. זה בעצם הענוח. ההגדרה של ענווה זה שאני לא עם עצמי, שוכח את עצמי, ואני עם השם. פה אני רוצה להבין עוד דבר אחד. אם הענווה, הרי הענווה היא הדבר האמיתי, כי בעצם מה האמת של העולם? האמת שהעולם יש לו ייעוד עצום. ומי אני בתוך העולם? אני בורג בתוך החלל, העולם זה חללית ענקית, שצריכה לעוף אל האינסוף. ואני איזשהו שובב בחללית. אני איזה בורג מסוים. ולכן, ממה אני מקבל משמעות? מהיותי בורג בחללית, ואיך יש לבורג עניין שכולם ימחאו כפיים לבורג? לא, העניין של הבורג זה שהחללית תיסה. הענווה זה דבר מאוד אמיתי. אז למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כאלה גאוותנים? למה המלחמה שלנו כל החיים, שבין החיפוש אחרי הערכה חברתית, אני ראוי כי מעריכים אותי, אני ראוי כי אני עושה מה שאני צריך. לא, אני אחפש את הערכה. למה זה כזה, משמעותי מבחינתנו? וכאן זה דבר מאוד יפה שלמדתי פעם מספר, זאת אומרת, זה דבר פשוט, אבל ראיתי משל מאוד יפה בספר החסידי של הרבי, רבי משולם מזבריז. לא הבנתם את השם הזה, זה אחד מצדיקי החסידות בדור השלישי של החסידות. הספר יושר דברי אמת, ושם הוא נותן משל מעניין. דמיינו לעצמכם שאדם נוסע בעמק, במכונית. מה קורה אם אתה נוסע במכונית? אתה נרדם, נכון? חוץ מהנהג, כולם נרדמים. והנהג אסור לו להירדם. אם אתה חושב להירדם, תשב בצד הדרך, תשען 10 דקות. בכל מקרה, כולם נרדמים, ואז הנהג מטפס במעלה ההר, ואז הוא נמצא ברמת הערים, ורמת הערים היא ישרה לגמרי. נגיד, אתם עולים מהכינרת לרמת הגולן. אז לכינרת זה עמק, עליתם לרמת הגולן, ואז אתם עושים במרחבים של הגולן, ואתם לא מרגישים שאתם על הר, אתם מרגישים שאתם עושים במישור. ואז מה חושב לו? הבן אדם מתעורר בהר. אז הוא בטוח שהוא עוד בעמק. הוא לא יודע שהוא נמצא בגובה מאוד גבוה, אבל עכשיו הוא שוב במישור פשוט, אבל הוא נורא גבוה. אומר הרבי משולם פייביש מזבריז, הוא אומר, זה המשל החיים. אנחנו בעצם, ברגע שנולדנו, אז אנחנו בתוך עולם של גאווה. ושם אנחנו כמו באוטו שנרדם, אנחנו מטפסים, אנחנו לא עובדים על המידות שלנו. ילד קטן לא עובד על המידות שלו. וזה טוב. ואז הוא פשוט עולה למעלה, עולה למעלה. כשאתה מגיע לגיל חשוב, כמו גיל 20, 18, 19, 20, אתה מתחיל לעבוד על המידות שלך, אולי גם לפני כן. אתה מתחיל לעבוד על המידות שלך. ואתה לא יודע שאתה כבר עמוק, 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 עמוק בתוך הגאווה. אתה כבר על הר מאוד גבוה. כאילו זה, אין פה, זה לא פייר. זה כמו בהורדת ידיים, שאתה מתחיל מפה, ולא מהאמצע, את המאבק. למה הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות ככה? התשובה היא מאוד פשוטה. הגאווה היא חשובה מאין כמותה. הקדוש ברוך הוא ברא כל אדם עם, כל אחד יש לו נשמה. נשמה פירושה האור האלוקי המחיה אותי. נשמה פירושה, הייעוד האלוקי המחיה אותי, התפקיד האלוקי המחיה אותי. אם אנחנו נחנך ילד קטן לענווה, זה יהיה אסון. קודם כל, אדם צריך לאהוב את עצמו. אדם צריך להרגיש שהוא חשוב. אדם צריך להרגיש שהוא יחידי, שהוא אין מלבדו, הוא חייב להתמלות בגאווה. כי באמת, אל אלוהי הרוחות לכל בשר, כל בשר ובשר יש לו רוח שהיא מיוחדת. אתה בורג, אבל אתה בורג בעל מאפיינים מיוחדים, שאם אתה לא תהיה שם, אז המציאות לא תוכל להגיע אל הייעוד שלה. אם לא תעשה את זה עכשיו, תעשה את זה בגלגול הבא. לא כדאי לך. ולכן אדם צריך להתמלא בהוויית עצמו. ורק אחרי שהוא גדוש מהתחושות של אני, אז הוא יכול, אז פתאום מתחיל להבין, יש גם אותו. והוא. והדבר הגדול. ואנחנו בעצם שייכים לאיזשהו, כולם שייכים לאיזה מהלך גדול. ואני צריך לשנות, אני צריך שיהיה אכפת לי מהמציאות ולא מעצמי. אבל זה רק אחרי שהוא מבוסס, הוא מתבסס על מקומו האישי, האמיתי והגדול. הרב קוק מאוד אהב את מידת הגאווה. לא במובן השלילי, במובן השלילי זה ברור, אלא במובן הזה של האמון של האדם בעצמו. וזה מאוד מעניין שאם הרבה בעלי מוסר, בעיקר בגלות, מאוד הדגישו את הביטול של האדם, הרב קוק מאוד, המנגינה שעולה מהרבה דברים שלו זה תאמין בעצמך, תאמין בחייך, תאזין לרגשותיך, תהיה משוחרר להקשיב לעצמך. כן? אז לכן אני אומר, הגאווה היא משהו מאוד עמוק, היא משהו מאוד 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 נכון. והקדוש ברוך הוא ברא אותנו, שאנחנו אוהבים את עצמנו. ולכן אנחנו כל החיים נמצאים במסע מגאווה לענווה אמיתית, כאשר הכרת ערך עצמו היא בכלל לא סותרת את הענווה, אלא להפך. אני יודע את תפקידי, אני גם יודע מה אני עשיתי, מה לא עשיתי, ואני, הענווה זה שאני מנסה להתבטל אל המהלך הכללי. אני אסיים בדוגמה אחת שמביא המדרש, אמרתי שלא מצאתי פה אותו, מדרש על תהילים. כתוב בתהילים, תהילים י' ח', כן, שירת דוד, לפי אגם בשמואל. וענוותך תרבני. וענוותך, אומר דוד המלך, הענווה שלך השם, תרבני, תגדל אותי. מהי הענווה של השם? יש שם כמה דוגמאות יפות מהתנ"ך לענווה של השם. אחת הדוגמאות הנחמדות זה שכתוב בתורה בראשית ברא אלוקים. זה ענווה של השם. כי איך היה אפשר לכתוב, הקדוש ברוך הוא היה יכול לכתוב, אלוקים ברא בראשית את השמיים ואת הארץ. שיהיה מופיע למעלה מי עשה את הפרויקט המהמם הזה, ששמו היקום. אלוקים. לא. קודם כל יש את היקום, בראשית ברא. אחר כך כתוב למטה, בשקט, מאחורה, בסוגריים, אלוקים. הדבר שהיה חשוב לקדוש ברוך הוא זה היצירה שלו. ככה למטה הוא כתב אלוקים. אז זה דוגמה נחמדה למידת הענווה. ואני מבין למה הטעות של בני אדם שהם אומרים להגיד שאני אפס זה ענווה. כי כאילו אדם הגאווה זה שאדם מחפש הערכה כל הזמן. אז הוא רוצה להדגיש שהוא לא מחפש הערכה, אז הוא אומר לאנשים, אני לא שווה, אני לא שווה, אני לא שווה. אבל זאת לא ענווה. ענווה, שוב, יכולים להיות לענווה המון ביטויים, ומידת הענווה האמיתית היא מאוד נסתרת, אנחנו לא בדיוק יודעים, והענווה זה שהאדם הולך כל חייו עם תחושה של לחיות לשם שמיים, לעשות לשם שמיים, ולא לשם כבודי ותהילתי. זהו.